אתמול ציינו את צום עשרה בטבת. צמנו. אז אמנם, אתה אומר, טוב, זה היה כבר, מה? אבל זה לא ככה כבר. תמיד דיברנו שהחגים או מאורעות שעם ישראל עובר, זה תחנות, דרכי התבוננות שצריך בהם להתבונן, ולקחת מזה כלים לכל הזמן. כל חג שאנחנו עוברים, אנחנו מקבלים ממנו דברים, לעבודת השם, מחנוכה, מכל חג. גם כשיש צום, ואנחנו צריכים לדעת מה העניינו של הצום, אז אני לא ממש עושה עכשיו פה, ממש סקירה שתהיה מה צום ומה יש לצום, אבל נקודה אחת שהייתה קשורה כן לעניינו של הצום הזה, אותה אני רוצה לבאר בהרחבה, זה בלי קשר לצום, זה ידיעה שצריך לדעת אותה ולדעת איך לתקן אז מי שהתפלל, כולם התפללו, ברוך השם, מי ששם לב בתפילה, איפה סידור, רגע, סידור, לא, 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 לא ספרדי. איזה? לא משנה איזה. סידור שיש בו סליח, שיש בו גדול, ככה שיש בו סליחות. אולי איזה טוב, מה זה? טוב, לא, לא, אז בוא, אז אני אגיד לכם בעל פה, כי ראיתי את זה אתמול בפנים. מה? אם יש שם את הסליחות של תענית? הסליחות של תענית. אבל הסליחות של התענית, מי ששם לב, לא ציינו, אבל אנחנו יודעים מה זה עשרה בטבת. עשרה בטבת, בעיקר, כל תשאל, איך אומרים, האדם המצוי יודע, אני מקווה שאת זה ידעתם אתמול, עשרה בטבת, למה צמים בעשרה בטבת? כי התחיל המצור על ירושלים. בזמן בית המקדש הראשון, נבוכדנצר מלך בבל עלה, והתחיל את המצור על ירושלים. זה התחיל.
2,594 שנים.
או, הנה, אפילו לנו בדיוק מתי. אז 2,594 שנים. כן, החשבון הוא, אפשר לעשות את החשבון, זה לא קשה לעשות את החשבון. התחיל את המצור על ירושלים בבית ראשון. זה מפורש, זה כתוב במלכים ב' פרק כ"ה. זה מפורש, התאריך גם מפורש. שלוש שנים היה מצור, אחר כך נפרצה החומה בטט בתמוז, ואני לא מתבלבל, אני אומר לכם, בטט בתמוז בית ראשון, ובתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. אחר כך עברנו 70 שנה של גלות, אחר כך בנינו בית המקדש השני, בית המקדש השני היה גם מצור, לא יודע מתי התחיל המצור, נפרצה החומה בי"ז בתמוז, ונחרב בית המקדש בתשעה באב. בטט בתמוז נפרצה החומה בזמן בית המקדש הראשון. ובעצם היה צריך, כמו שעשו תענית על י"ז תמוז כנפרצה החומה, היה צריך גם לעשות תענית בט' תמוז כנפרצה החומה. אבל כיוון שאי אפשר להעמיס תעניות כל שבוע על עם ישראל, אז אמרו, נציין את פריצת החומה בי"ז תמוז, חורבן בית שני, שהוא יותר חמור לנו, כי אותו אנחנו חסרים עכשיו.
אבל זה בתמוז לראשון?
כן, נפרצה החומה, נפרצה החומה. בית המקדש בשניהם יחרבו בתשעה באב. אז זה בכלל סדר הדורות. יש לנו ארבע צומות סביב עניין של חורבן בית המקדש. שמופיעים בפסוק, צום הרביעי וצום החמישי וצום התשיעי, לא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית ישראל לששון ושמחה לימים טובים, והאמת לשלום יעבור. כך פסוק בזכריה, אולי י' ד'. מה אומר כבודו, י' ד'? י' ד'.
אני לא שברוך את המילה.
כן. לא, ראיתי את זה אתמול, אני לא שאני לא קורא, אני לא יודע תנ"ך, סערי. אבל ראיתי את זה שהם כותבים יהודה לנדמה לי. תודה רבה. מה זה צום הרביעי, צום החמישי? לפי החודשים. כשמתחילים בניסן, חודש ראשון, אז צום הרביעי זה צום י"ז תמוז, תמוז זה חודש הרביעי. צום החמישי זה תשעה באב, זה החודש החמישי. צום השביעי זה צום גדליה, שהוא גם קשור לחורבן, הוא היה כבר אחרי החורבן. שהתחיל פה, נשאר פה איזה יישוב יהודי מסוים שנשאר בארץ וזה נתן איזה תקווה שבכל זאת הגלות היא לא ממש, החורבן הוא לא ממש שלם, ומלחמות היהודים וזה הרגו את גדליה. כשהרגו את גדליה אז זה היה כתוב, הרמב"ם אומר, צרה גדולה כחורבן בית המקדש, למדך שמיתת צדיקים כמו חורבן בית המקדש. קצת אחרי חורבן בית הבית הראשון. זה גם עוד כתוב בסוף מלכים, גם זה מוזכר. עניין של גדליה, ששמו אותו, מינו אותו לשמור על אלה שנשארו בארץ. לא רצו שתהיה שממה, הבבלים, אז הם מינו אותו. אבל מחמת היהודים גרמו שהרגו אותו, אלה שהיהודים הרגו אותו. וצום עשירי זה עשרה בטבת. זה, אלה הצומות שאנחנו סביב בית המקדש, ונועדו באמת לעורר אותנו, לזכור, אדם צם, בעשרה בטבת, יודע, אם התחיל המצוע עד ירושלים, התחיל החורבן, זה תחילת החורבן, תחילת הצרות, אז הוא מתעורר לציפייה לישועה, אתמול הייתי בבית הכנסת, אז יהודי אחד שאל שם איזה רב, אומר, כתוב שהצומות האלה, כמו שאמרתי לכם בפסוק, יהפכו לששון ולשמחה. אז הוא אומר, הוא אמר את זה ממש בתמימות, שאלה אמיתית, ככה, תמימה, אהבתי את השאלה שלו, אומר, כבוד הרב, כתוב שיהפכו לששון ולחגים, אז החגים האלה גם יהיה להם ישרו חג, או שלא יהיה להם ישרו חג? האם רק לחגים של התורה יש ישרו חג, או גם לחגים דרבנן? אמרתי לו, היום הבוקר אמרת, תשמע, הלכתי עם השאלה שלך איפה שיש שם, כי זה ציפיית ישועה כזו. כן, צריך על זה לחשוב. אז זה מצד החורבן. הרב ציודה, כשהיה נוגע בעשרה בטבת, נגע בעוד שני עניינים שכתובים, וזה מוזכר. אחד זה פטירתו של עזרא הסופר. עזרא, שהיה גדול, גדול ישראל כל כך, עד שחזל אומרים במסכת סנהדרין, ראוי היה עזרא שנתן תורה על ידו, אלמלא שקדמו משה. כלומר, אם עזרא היה נולד, ככה יוצא, לפי החזל הזה. אם עזרא היה נולד קודם, אז הוא גם היה אחד כזה שנותן את התורה. אבל משה נולד קודם, אז משה נתן את התורה. שני לי משה רבנו. ועזרא נפטר, והוא היה זה שכן קרא לעלות לארץ ישראל, ולא כולם עלו. יש איזה דברים. עזרא גם כן מטבלים עליו בעשרה בטבת, זה עוד דבר. דבר שלישי, שעליו אנחנו רוצים יותר להתמקד, עשרה בטבת היה תרגום התורה ליוונית. ושם אומרים את זה, רק צריך לתת לכם בסידור, אומרים את זה שם, מלך יוון, אנסני, איך הוא אומר? לכתוב דת יוונית. ככה כתוב, הנה פה זה, אז ראיתי קצת מהרב ציודה, ממנו נתרחב, להבין מה הבעיה כאן, מה נפקמינה לימינו, לדורותינו, מתרגום התורה ליוונית, בכלל היחס לתורה, איך לומדים תורה, איך ניגשים תורה, מי הוא זה שנותן פירוש על התורה, את זה בעיקר אני רוצה להגיע אליו. והוא שייך באמת רק לעשרה בטבת, אלא לחיי היום יום שלנו, כן? גם בסליחות שם כתוב תת, כן. אז סמכו את זה, כבר אמרו יום של אבל, אז עשו את זה, אבל מתאבלים גם כן על עזרא הסופר. זה היה בטבת. באמת שם, בסליחה, אם היה לנו פה את הזה, אז כתוב שם בתשיעי, כתוב. ככה ראיתי אתמול, יש דעות בזה, חטא או תת או י', אני חושב יש כמה דעות. כל פנים, טוב ללמוד ספר תודה. נכנסים לחג, לפעמים, או לא חצם, או זה. זה ממש יסודו, ספר התודעה. יהודי בדור שלפנינו, הוא חי פה בשכונה. רב אליהו, כן? הבנים שלו גרים פה, שניים, שלושה, שכנים שלי. אליהו כיתוב, כתב ספר התודעה, פשוט אסף מדרשים נפלאים, וגם לפעמים בבחירה היסטורית, וזה, מה קרה בכל חג, בכל... מביא המון, זה עושר, היום יש מקומות בתיכון, ישיבות תיכוניות, נותנים לחבר'ה ללמוד ספר תודה, כי זה יסודות ממש בסיסיים. אז אדם שבא לא יודע כלום, מה? תגיד, מה היום הזה? פתאום יש ימים שאתה לא יודע. אתה, מה זה ראש חודש? אפילו ראש חודש, אפילו... יש שם ממש, זה בסיס מאוד חשוב, הספר תודה. ספר התודה של הרב אליהו כיתוב. אתם צריכים, באמת אתם צריכים להכיר את זה, זה... בכל חג תקנה, קודם כל זה נותן לך סקירה ראשונית, אחר כך פה אתה שמע בשיעורים, עמקים ופה ושם, אבל את היסוד שלך, א' ב', מה קרה, מה היה, קצת סיפורים, תיאורים, מה היה, בסוף זה נותן לך, הנה, יש עוד דבר כזה, ידיעות כאלה, זה היה בתת, זה היה בזה, מה קרה בכלל, הוא מביא את השלושה דברים מן הסתם, הוא דן בהם, כן, הוא... לא, נפטר, כן, לא... יש להרחיב עליו, אבל אני לא יכול, לא רוצה, לא... מה? עזרא? עזרא, אז אני אומר, למה ציינו אותו ככל כך חשוב? הוא תיקן תקנות, 10 תקנות תיקן עזרא לדור עזב, כאילו זה המשך התורה כזה. מה שאחר כך, הוא היה זה שניסה להעלות את היהודים מבבל, והם ככה נשארו שם, לא כל כך נענו לקריאה של כורש. קורש הבא ואמר, מי בכם עשו ואמרו, יעל, יהיה לו קו עמו ויעל, ולא עלו. אבל עזרא אליו, והוא ניקה, הוא לקח שם אנשים לא כל כך, כתוב, עשרה יוחסין אלה עזרא מבבל, שטוקים, ממזרים, ניטינים, כל מיני כאלה, ואי, איתם הוא עשה את הגאולה, לא ניבה לעשות גם עם כאלה את הגאולה. כי דווקא אתה, מה? בין בית ראשון לבית שני, בשבעים, כלומר, לקראת סוף השבעים שנה האלה. הצהרת כורש, הייתה הצהרת כורש, אז הוא היה עם עוד כמה נענו לקריאה, ורוב העם שישב בבבל, תחת, במדי, תחת שלטון פרס, לא עלה. ואז הייתה גזירת המן, לחשברוש, כן? שהחשברוש הפסיק. כלומר, היה התחלה, כורש נתן רשות ועלו והתחילו לבנות. אבל החשברוש הפסיק את בניית בית המקדש. אנחנו לא, בעזרת השם, לקראת פורים, ניתן פה איזה שיר או שניים, על העניין הזה, יותר נזכיר את זה. הוא הפסיק את הבנייה, ורק אחרי כל הנס של הפורים והכל, כן, מרדכי חולל מהפך בעם לקראת לשאוף לבניין בית המקדש. הבן שנולד לאסתר מהחשברוש, הוא זה שמקים בית המקדש השני. דריווש השני, קראו לו. זה מבחינה היסטורית, הסדר שקרה. כן? אבל עזרא כאילו היה התחלה ולא עלו. לא עלו מבבל. וממילא כל התופעה של בית שני היה פחותה. לעומת בית ראשון. בגלל שהתלמידי רחמים לא ראו את מה... הייתי מביא לכם כאן, הרב ציודה כל כך דיבר על העניין הזה. היה שם העניין הזה שלא עלו עם עזרה כמו בדורותינו. תלמידי רחמים לא ראו. מה, הקדוש ברוך הוא נותן, שולח גוי, אומר תעלו לארץ ישראל, מה אתה רוצה יותר? יש תלמידי רחמים, אפילו הגויים מכירים בזה. הוא אומר, כי אז כן אתה. בעניין תקומת הארץ. באו זה, התכנסו כל אומות העולם. אמרו, אנחנו מרשים, מודים שעם ישראל צריך להקים מדינה בארץ ישראל. מה? ראשון האומות, הכל, מה אתה צריך כל? ותמיד החיים לא רואים את זה. היה זרק על ה... בהקשר הזה המזכיר את עזרה. שגם אז לא ראו את... שהנה הגיע הזמן הגאולה. כן, כן, בתקופות... אז זה בשיחה של רב צבי יהודה לעשרה בטבת, שהיא לא כך קשה אולי להשיג אותה היום. עדיין, עד היום הציעו את השיחות על החומשים. גם מי שיעבדו, יוציאו גם את ה... לא יודע מה יש בידם, הרב צודה דיבר על הרבה דברים, אבל את זה, מה שהרב אבינר הוציא, השיחות חמישה הספרים האלה, זה, שם יש חומר מרכזי מאוד שהרב צודה. אנחנו היה, הרב אבינר היה, הייתי עוד בישיבה, עוד בחיי הרב צודה, אז כל שבוע היה בא מקשת, הוא היה רב של קשת הרב אבינר, היה בא כל שבוע, שם על הספסל, היה חוברת, שיחות הרב צודה לפרשת, ויחי, פרשת, ככה היינו קונים את זה בחוברות כאלה, וגם על החגים ועל זה, יש בידי את ה... יש בידי את הדברים, אבל עכשיו עובדים יותר כנראה להוציא את זה בצורה מרוכזת, אני יודע. יום הקדיש הכללי זה חיברו את זה בדורותינו. אחרי השואה היה מצב ש... כלומר, המדינה בצורה רשמית הכריזה את כבזיין ניסן, יום המרד של גטו ורשה, כיום שציון השואה ו... צערנו, כלומר, זה לא היה כך בהסכם הרבנות, כי זה ימים של ניסן, כתוב שאסור לצום ולהתענות ולהתאבל. ימי ניסן, כל החודש לא אומרים את החנון. אבל משום מה, לא יודע, לא היה הסכמה פה בין, בין הדת למדינה. הם ציינו כבזיין זה, והם אמרו, הדת הרבנות, אי אפשר ביום הזה לעשות... אז הרבנות קבעה, עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. שאנשים שלא יודעים... מתי קרוביהם נפטרו וכל זה, אז אומרים את הקדיש ביום הזה. עושים להם יום זיכרון ביום הזה. זה כבר בדורותינו, זה 50 שנה האחרונה. טוב, זה אני רגע. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז צריכים קצת סדר בהיסטוריה, אנחנו ניכנס כאן, אז במקור אחד, תרגום התורה ליוונית, אומר הרב ציודה, העניין השלישי עליו נקבע הצום, הוא תרגום התורה ליוונית, וזה הוא מביא מהפיוט שאמרנו, שאומרים בסליחות, הוא מלך יוון הנסני, הוא מלך יוון הנסני, לכתוב דת יוונית. בתקופה יותר מאוחרת, כלומר, יותר מאוחרת מעזרה, מעניין של עזרה, לפני ימי חנוכה, השתלטו היוונים עלינו, וחברו אותנו לתרגם את תורתנו ליוונית, מה שהביא הזעזוע לאומה כולה. אונקלוס שתרגם, שאף הוא תרגם את התורה, היה גדול בתורה ובקדושה, הוא מסר את תרגומו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. לעומת התרגום זה נעשה מתוך כפייה, והכרח של שלטון הגויים, מלך יוון הנסני, כך התחשק לפולטמאוס, פילידופוס, מלך מצרים, ולא יכולנו להתחמק. והגמרא אומרת על זה, והיה יום זה קשה לישראל, כיום שנעשה בו עגל. לקחת את התורה, כן, ולתרגם אותה לדת אחרת, לצורה אחרת, זה זעזוע, זה שבירת הלוחות כזו. העברת התורה לשפת גויים היא טרגדיה נוראה. אומר הרב צודה, זעזוע היום באומה כולה. וחזל אומרים שם, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. התורה מיוחדת לישראל, מסביר הרב צודה, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. לא ניתן לתרגם דברי אלוקים חיים, שהם חיינו ואורך ימינו, לא ניתן להעביר את התורה המיוחדת לישראל, מהשפה המיוחדת לישראל, שבחר בנו מכל העם ומכל השעון. אין כאן עניין של צרות עין. כן, גוי שרוצה ללמוד תורה, תלוי מתי ואיך ולמה הוא רוצה, ניתן לו, נבוא להתגייר, נלמד אותו. אבל לתרגם, זה כבר. יש פה עניין פנימי ועמוק של סכנת חיים. אפילו למד תורה לגוי אסור, אם עושים תורה לגוי. גוי שעושה בתורה חיים איתה. התורה היא חיינו ואורך ימינו, היא נשמת חיינו ומציאותנו. ישראל וראית אחת, שורה 20, לא ניתן להעביר לאחרים חלק מחיינו ועצמיותנו. זאת מציאות נחר על אדמת נחר, כי אין גולה. תורה ציווה לנו משה מורשת קריאת יעקב, לנו מורשת ולא להם. גוי שמשתלט על התורה, הרי הוא כגזלן, מי גזל כגזיל. התורה היא מורסת לנו. המעלה על דמיונו שיצליח לקחת אותה אליו, הרי הוא כבעל לרע מורסה. שומעים מה זה? ולמה זה חשוב? עוד מעט נראה, נגיע, מה שאני רוצה להגיע לענייננו, שמדברים, שיש מקומות שצערנו באים ובאים ללמד תורה, אז אומרים, תשמע, יש פירושים על התורה, ודאי, יש את הראשונים, רמב"ן וזה, אבל תראה, מצאנו איזה פירוש יפה של איזה, לא יודע מה, כומר או איזה גוי, גם כתב פירוש על התורה. אולי זה גם כן, יש מה ללמוד מזה. ואנשים יושבים במקומות תתיים, לא תאמינו, וככה לומדים את זה, עם הפירוש זה וזה וזה, וגם הפירוש של איזה... מה? מה? בסדר, כשנהיה בהדרגה של הרמב״ם לדעת מה כן מה לא, אז אנחנו גם נוכל לעשות את זה. כרגע נסתפק ברמב״ם, ומה שהוא לקח, אנחנו... לא, אבל השאלה גם מה הוא לקח, הוא לקח, הוא למד את חוכמתו, כן? והוא למד משם, אולי בחוכמת, לא יודע מה, אז הוא יכל ללמוד. אבל הוא לקח אותו כפירוש על התורה? לא. יש גם הבדל. מה אתה לוקח? בתורה אין, הגויים זה מחוץ לתחום. זה מה שאתה רוצה כאן מסביר. אז זה נזדע, זה ארץ ישראל. אז זה הרב ציודה כאן אומר במקור 2. מאז ועד היום, עד היום, כולל היום, הרב ציודה כתב את זה לפני 30 שנה, אמר את זה. מאז ועד היום, היום עוד יותר. נמשכות צרות רוחניות ועיוותים בתורה, מדע שקר הנקרא ביקורת המקרא, מחדש נוסחאות בתורה, מתוך תרגום השבעים, מתוך התרגום הזה שתרגמו. ועושים איזה עניין גדול. לדידם יש כמה נוסחאות בתורה. הנוסח שלנו, הנוסח של הספוד... משהו היוונים האלה, כולם יש להתחשב. אנו לא מייחסים חשיבות לתרגום הזה. אלה שבעים הזקנים לא היו דווקא תלמידי חכמים. רב חיים אלר הזה, חוקר אחד, דוחח שהם לא ידעו אפילו עברית כראוי. רב זאב יעבץ יאיר בצדק שאם קיימים, אז הוא אומר ככה, כשיש לך איזה כמה תרגומים, גם אצל הגויים, אז למה מתייחסים? לתרגום או למקור? צריך להתייחס למקור. אומר, למה פה אתה הולך לתרגום? לך למקור, המקור זה התורה. אז מה, הוא אומר, היו לוקחים שם ומאבטים דברי אלוקים חיים מתוך הפירוש הזה. ממש ממש לסמוך על הפירוש הזה בכלל, על התרגום הזה. זה מה שהרב ציודה כאן. באים טיפשים, שורה 10 מקור 2, ומתקנים את המקור על פי התרגום, שנעשה על ידי 70 יהודים, שהוכרחו לכך, על ידי שלטון הגויים, ועוד מייזים לכל איזה מדע. הטרגדיה הרוחנית, התרבותית וההיסטורית הזאת, נמשכת עד האוניברסיטה שלנו. לכן אמר שדה, בעשרה בטבת אנו מתענים על כך שירושלים נחרבה, כמו כן על כך שכלל ישראל נחרב, התורה נחרבה, המקור שלה נחרב, וניתנה אפשרות לגויים ומשוגויים, לרמוס אותנו, ולהיות בעלי בתים על תורתנו, על נפשותנו, ועל כלי הקודש הרוחניים שלנו. אז זה הרצוי דקן, זועק לדעת, אז אני אומר, עבר עשרה בטבת, אבל את ההתמודדות הזאת היא יומיומית שאנחנו צריכים לדעת אותה. אדם הולך ללמוד תורה באיזה מקום, או איזה הוראה באיזה מקום, הוא צריך לדעת את הדברים האלה. מה לומדים, על פי מי לומדים, איזה דברים יש כאן. זה לא פשוט.
אבל אני חושב, גם ישראל ללמד את כל את המקרא.
באוניברסיטה, איפה
אנשים
מתפתחים,
ועוד
למחנכים,
בבתי
ספר, צריכים ללמוד את זה.
זה הבעיה, בדיוק. איך נותנים? מי נותן?
אנשים, כל הרבנים, שיש להם כוח, יש לפחות משהו כמו איזה...
הבעיה שיש כאלה שהם חושבים שזה כאן, כי אתה מאוד תלוי בדברים של, כאילו, בתקציבים, כל מיני דברים, מוכיחים אותך, אם אתה לא מכניס את זה, אין, המוסד שלך נסגר, המוסד שלך זה. בסדר, אז אני אומר, מי שעורר את הצעקה הזאת בשנים האחרונות, בעיקר צרב צביטאו, הוא נלחם מלחמתה של תורה בעניין הזה, בצורה, אז יש ספר, ספר ששם, הוא נתן המון שיחות, קיבצו אותם לספר צדיק באמונתו יחיה, וגם שיחה אחת יש בלימודי תיתנו חלק ג' ראשונים כמלאכים, קשור קצת לזה, וזה, רק שבוע שעבר שמעתי בשיעור שלו, פתאום הגיע לזה מאיזה די מקום, היה כאש, זה ממש, הוא אומר, זה ממש תומעה שנכנסה לחלי השם, ככה הוא סיים, כלומר, יזכנו השם לנקות את התומעה הזאת מחלי השם. זה דבר מאוד, זה לא סתם, הוא גילה שיש פה מה, אנחנו נראה כמה לנו כוח להיכנס את הדברים שהבאתי כאן, אז אני, תראו את תמונה מבילה אפילו יש פה, כן.
אולי דווקא יש יחס איזושהי אמינות למקור, לתרגום השבעים, דווקא מפני שכשהוא נכתב, אנשים שכתבו אותה היו הרבה יותר קרובים מבחינה היסטורית, למקור.
אבל יש לך את המקור.
רגע, שנייה. המקור, אנחנו רחוקים לנו 3,000 שנה.
למה?
מתן תורה. היה לפני...
נו, אבל הוא היה בידיהם. יש לך את המקור ויש לך את התרגום. לא, אבל אז הרב צודה מסביר שזה אנשים שהם לא היו בדיוק, לא היו תמיד גדולי ישראל שעסקו בזה.
מה שמעניין זה שתנו לימדו שזה דווקא היה מאורה משמח. היו אפילו אנשים שחגגו את אותו מאורה שתודם השבעים. תמיד זה לא נכון משהו כזה. פעם ראשונה שאמרו לנו ששמעתי שתרגום התורה ליוונית היה על זה צמים ועשרה בטבת, חשבתי שמישהו משתגע.
טוב, אז מישהו דאג שתחשוב שזה דבר טוב.
מחילה, וגם לעולם התרגום לא יכול להתאים למקור. למה? בני אדם שונים, דעותיהם שונים, הבנה שלהם שונה, בעיקר 70 איש. פה שניים לא מוצאים סבא משותף את זה עם זה. איך 70 מוצאים סבא משותף?
טוב, אני אומר לך כאן את הדברים של הרב צבי יהודה, זה מה שאני...
אבל הרב מכיר אולי אנשים שאומרו שזה היה דווקא משהו מסמל לכם. שמעת הדיבורים הזה באקדמיה,
אנשים
ראו את זה כמשהו טוב.
כן, כי הם חושבים שככה התורה צריכה לראות. וזה אנחנו מסבירים, שזה נזק לתורה. ככה אפשר לגשת לתורה בכלים כאלה של גויים. ודאי שאין מקום שביקורת המקרא וכל זה. התפתח מזה הנזקים שהרב צבי יהודה כאן מדבר.
זאת הגישה של אנשים שחושבים שלזכות באירוויזיון זה כבוד.
מה? למה לא? בסדר. למה? הנה חינמי.
כי זה בסופו של דבר תחרות שירה מאוד מאוד חיצונית, מאוד מאוד שטחית. אז אנשים חושבים שכל הכבוד של ישראל זה זה שזכינו באירוויזיון. אז בסופו של דבר זה לא כזה כבוד, כי זה מתחילה לא משהו כל כך חשוב.
אבל זה הרבה יותר חמור.
ומסתכלים על ישראל
סוף סוף. הטעות היא באותו כיוון, אבל זה הרבה יותר חמור. תרגום התורה. כן? רגע. כן, אז לפחות הקדוש ברוך הוא עזר, כן, שלא יהיה עוד, יותר נזקים נגיד, כן? אבל עצם הדבר, הנסני לתרגם, יש פה את ה... אני אומר, בואו נראה בעיקר הזה, ההשלכה שנובעת מזה, מזה השתלשל עוד דברים שעזר, אתה יודע, הוא מדבר על נזקים של עכשיו, של כן. אז נראה את זה, שוב אני אומר, זה היה אותו שייך, לא יודע, שייך לתמול, אבל זה שייך לתמיד. תיקון הזעזועים, ב-3. עיקרו של הצום אינו במניעת מניעה מאכילה ובסיגופים, התיקון תשובה של זה חורבנים, כדבר הרמב״ם, שיש להרבות בתיקון שכל אחד, שכל ישראל יהיה תשובה ביחס לשלושה דברים אלו. לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא את חומות ירושלים. תיקון שצריך להתפשט על פני כל הארץ. יש להרבות בבניין ירושלים בצידה החומרי וגם בצידה הרוחני, כי ירושלים תושר רק מתוך גדלות של תורה. כן, לבנות בתים טובים בירושלים, בתים גשמיים, בתים רוחניים. אדם הולך, מתחתן, מתיישב. גם פה צריך, יש מקומות היום בירושלים, שברוך השם תפסנו עוד ועוד מקומות. יש קדמת ציון, ויש עיר דוד, ויש העיר הרוב היהודי המתחדש, שנקרא מוסלמי. כל המקומות האלה זה דבר גדול, שלא היו לנו שנים דברים כאלה. ומעלה זיתים, יש לנו ברוך השם, באמת ירושלים מתפתחת. זה היום, בסוף זה יקבע אחר כך את מה זה מזרח ירושלים, כמו שאנחנו מגיעים למזרח ירושלים, אז אנחנו, ויש כמה וכמה היום כרם התימנים, אני לא מכיר את כל השמות, ברוך השם, התיישבויות יהודיות במקומות שאף פעם לא היה. בירושלים עצמה, יש מאבק ממש על ירושלים, תמיד המאבק, השיא המאבק זה על ירושלים, מכאן מתחיל הכל, הכל מסתיים הכל. בית, עניין התיקון, לעומת היורצייט של הרבי שלנו, עזרא הסופר, יש לחזק את ביצרון התורה להרבות יגדיל תורה ויאדיר, ויחד זה לתקן, מי מכם בכל עמו יהיה אלוקיו עמו, ויעל ירושלים, להרבות עליה לארץ. זה מה שעזרא עורר. ג', לעומת תרגום התורה לשפת גויים, יש לעסוק בהבראה אורחנית ותרבותית של כל הדברים שזועזעו בגלות, ולסלק כל דרכי אטומה בדרכי לימוד התורה ועבודת השם אלוקים אמת. יש להקור את רוח הרעה מתוך המדע ולהחזיר את שפת התורה למקוריותה. עלינו להקים את העצמאות התורבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה, שיהיו בנו חכמי תורה אמיתיים. לא נצטרך לטפל בתורת השקר שנמשכת עד האוניברסיטה. אנו תלמידי עזרא, ואנו להקים שכינתה מאפרה, לרומם את השכינה, את ירושלים ואת תורת ישראל האמיתית. ככל שנגדיל תורה ונאדיר, ככל שנרבה ביישוב הארץ, יותר יאיר אור חדש של תורה בתוכנו, ומתוכנו לכל מלוא חברצנו וכל קהל ישראל. אלו דברים, אני לפעמים שרוצה שיודע מדבר, בעשרה בטבת, אני אומר.
אופטימיות.
מה?
אופטימיות.
מה זה אופטימיות? אבל שיודע, תמיד היה לו, גם היה... הוא היה אופטימיות, והוא גם היה סבלנות. אבל שיודע, אמר, 40 שנה עבדתי על מידת הסבלנות. הוא אמר. היה לו סבלנות, שהוא ידע שגאולה היא תהליך. ולא... דוגמה שאני תמיד מביאים, אחרי ששת הימים, ברוך השם, שחררנו את הקוטש, שחררנו קוזם, לא רוחב ארצנו, אנשים אמרו לו, נו הרב, אולי הגיע הזמן להקים את בית המקדש? אז תגיד, כן, זה נשמע, איזה יופי, כן, יאללה, קדימה הסתער. הרב צבי יהודה אמר להם, מה שאתם אומרים, זה לא נובע מגדלות של תורה, זה נובע ממיעוט של תורה. יש סדר בבניין, הגאולה, צריכים להעמיד להם מלך, להכריז זרו של המלאק, ואחר כך, ללמוד בית הבחירה. יש שלושת מצוות נצטברו ישראל בכסלם לאז, הביא להם את הרמב״ם. להעמיד מלך, להכריז זרו של המלאק, להעמיד בית הבחירה. הוא אומר, אנחנו עוד עובדים לתקן את המלכות שתהיה כמו שצריך, בשלב הזה.
מה הקשר בין יישוב ולפי מה שאני...
לא.
התמודדות עם אותו דבר?
לא, הוא אמר, אמרו לו, ללמוד בית המקדש, אז הוא אמר, זה עוד לא הגיע הזמן. שמה? של, 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 של ירושלים, לעומת המצור על ירושלים. עשרה בטבת. מה?
יש פה דיבור לשון של משל?
לא, היה מצור על ירושלים בעשרה בטבת. מצור. אז אומר, התיקון של הדבר הזה, להרחיב את בניין ירושלים. לעומת המצור. אז אומר, בניין תורה, לימוד תורה, אמיתי, נקי מהשפעות זרות. זה התיקון. תמיד, כל הצום, מה הצום? זה לא רק לזכור, אוי, היה פעם איזה משהו, ומה זה אומר? מה עכשיו? למה אני צריך לצום? בלי, אני יכול לזכור את זה, אבל לצום עוד גם. אלא שזה בא באמת להחדיר בתוכך שקרו פה דברים קשים, ואיך אני, ככל שאתה יודע יותר מה קרה, אז אתה יכול לתקן ולעסוק בתיקון של זה. ולא לסובר אחר כך סתם... זה, לא יודע, ועצוב, אני אומר, שייך לי אתמול, אבל זה שייך, יש פה משנה ברורה חלק וו. צריך להשתמש בזה, מי שטרח, אז... אני אקריא לך רגע איזה משפט, כי שאלת כאן, אני לא כל כך רציתי עכשיו ל... אבל כשמובא שולחן ערוך, וכאן המשנה ברורה, הוא מביא את הרמב״ם בעצם. אני הייתי צריך להקריא לכם רמב״ם. המשנה ברורה מביא את הרמב״ם. בהלכות... בהלכות תשעה באב זה נקרא, ושאר תעניות. אז הסימן הראשון, להתענות בארבע צומות. השולחן ערוך אומר, חייבים להתענות בתשעה באב, י"ז תמוז ג' תשעה עשרה בטבת, בני דברים רעים שאירעו בהם. והמשנה ברורה מביא את הרמב״ם. הוא אומר, וכל הימים שכל ישראל מתענים בהם, פני צרות שירו בהם, כדי לעורר את הלבבות, לפקח על דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. שבזיכרון הדברים אלו נשיב להטיב. אז מתקנים את זה. מתקנים את המעשים הלא טובים ש, 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 כן, ש, שגרמו. כמו שנאמר בעתבות אבונם, ולכן חייב כל לשום על ליבו באותם ימים, לפשפש במעשיו ולשוב בהם, כי אין העיקר התענית. כמו שכתוב באנשי נינווה, והיה רשם את מעשיהם. ואמרו חז"ל, את סקם ואת תעניתם לא נאמר, את מעשיהם. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. זה עיקר התענית. ולכן אנחנו עוסקים בעניינו של יום, אני אומר, כדי לקחת... אפילו שעבר יום אחד, אבל לקחת את הדברים שצריכים תיקון, לקחת איתנו ולדעת, לדעת אותם.
זה הגעתי כבוד הרב, אם בקשר לתרגום התורה לבנים, לפעמים נגיד, לפעמים גם רואים שיש ספרים, שאדם נגיד שהוא לא יודע עברית, מתרגמים
לו
את התורה,
לא, לא זה תרגום, תרגום זה משהו, תרגום זה, זה כבר... להכניס בזה, זה שלך. יש, אתה כותב את זה באותו לשון, אבל לא... כן, תראו, תרגום. זה כבר להכניס את הזה שלך.
זה להכניס...
לא, זה משהו אחר, זה משהו. יש תנכים באנגלית, בזה, כן, אז זה לא פירוש. מביאים את זה כמו שזה, זה לא פירוש. כאן זה כבר... טוב, אומר... בואו נראה לכם כאן באמת דברים של הרב טאו, שוב, ביחס הזה של איך ללמוד תורה, תנ"ך. קשור לסוגיה הזאת, בגובה העיניים, בגובה חז"ל. בארבע, דרכו של רבנו בפירוש התורה. כן, הרב טאו מביא על הרב צבי יהודה. כל זה שייך לכל דרכו של רבנו בשיחותיו על פרשת השבוע, בהם הוא מפרש את התורה מתוך הגישה הכללית, לפי מה שהאדם יותר חי באמונתו, לפי מה שהוא חי יותר את כל התוכן החיים של הכוזרי, וזה יותר ממלא אותו, כך הוא מבין את מה שכתוב במקרא, בחומש ובנביאים. מי שהתוכן הזה חסר לו, מי שחסר לו בכוזרי, כן, זה דוגמה, כוזרי, כן? אבל לימוד אמונה, צריך להיות מלא אמונה, שאדם דגשת לחזל לכל הדברים האלה נכון. כלומר, אינו מלא מזה, אינו חי באמונה זו, נסתיים לפניו כל דרכי החומש. הוא לא יוכל לדעת מה רוצה הנבואה, כיצד מתחבר עניין ומהו הפשט האמיתי. הוא שוקל את הכל בשיקולים חילוניים של מוח חילוני יבש, שלא מסתברים לו הדברים, ומתוך כך הוא מגיע למסקנות מוזרות וחיצוניות. הכל בני שהוא זר לתוכן העצמי של הדברים. כן? הוא מסביר למה פירוש סתם שבא מבחוץ, הוא לא יכול להיות פירוש אמיתי לעניינה של תורה. שיחותיו של רבנו, לעומת זה חשובות, יש בין דברים שלא שומעים משום מקום אחר, חייבים ללמוד אותם וכו'. יש סבורים, שורה 13 במקור 4, יש סבורים שניתן לגשת ללימוד התנ"ך בשכל אנושי, בשכל המנוער מכל אמונה וקדושה, בגושה מחקרית חילונית יבשה, בה החוקר עומד מול הדברים, הוא מחליט את מה לקרב ומה לרחק, מתוך זה שהוא מניח שמונח לפניו איזה טקסט עתיק יומין ואיזה תקופה פרימיטיבית. תקופה קדומה שבה אנשים עוד לא היו כל כך מתקדמים, חכמים ומודרניים. כך הוא דן את הדברים. אני החכם, אני היודע, אני אסביר לכם. כך הוא חושב שהוא יקיים מצוות לימוד תורה. מזה הוא סבור שהוא ייבנה ויקבל השפעה מכתבי הקודש. טעות בידו, דבר הוא לא יקבל מזה. הוא כלל אינו רואה את אשר לפניו ואינו שייך אל הקודש, אלא הוא רואה את הכל בעיני רוחו ודמיונו. יש כאן סיפור, כאן בחמש דברים של הרב צבי יהודה. הוא מספר, קרא שאדם ידוע ונחבא, תמיד חכם, כתב דברים שלא כהוגן נגד הכוזרי. היינו ידידים, ככה מספר הרב צבי יהודה. הוא היה שולח לי את ספריו, הייתי עונה למכתביו. מאז שנתגלה לי הביטוי הזה, היה לי קשה להמשיך ביחסים איתו, אומר הרב צבי יהודה. הוא כתב שרב יהודה הלוי היה גזעני, ושלכל התיאוריה של הגזענות אין מקור בתורה. אומר הרב צבי יהודה, גזענות? זה נכון. הנאומה מיוחדת מאז אברהם אבינו לכל הדורות. בוודאי הגזע שלנו הוא קדוש. גזע קדוש קודש מחצבתנו. אומר הרב צבי יהודה, מאוד הצטערתי על הביטוי הזה. ביקר אצלי אחר כך איזה רב צימרמן, תלמיד חכם אמיתי, עלה מאמריקה, סיפרתי לו את צערי, הוא הזדעזע גם כן, כפי שמגיב כל יהודי בריא. אמר, מה פירוש? ככה הוא דיבר על רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי, אל איז ראשון. ככה ביידיש אמר, ראשונים. איך אפשר לדבר ככה על ראשונים? הוא ראשון, ראשונים כמלאכים. אתה חבר שלו? למדת איתו יחד באותו חדר? באותה כיתה? איך ייתכן סגנון כזה של ביקורת כלפי ראשונים כנגד הרמב״ם או הרבי יהודה הלוי? שורה 10 מקור 5. זה כל הרב סיודה. יחס ההרצה כלפי גדולים הוא בעצמו ביטוי של גדלות. גדולים יודעים לכבד גדולים. ועל זה אמרו חז"ל, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ומה הכוונה? יש להדגיש. אם אתה מתייחס אל הראשונים שהם כמו מלאכים, סימן שאתה בן אדם. אבל אם אתה מתייחס אליהם כבני אדם, כמוך, כאילו חברים שלך, אינך אלא חמור, שאין לו שכל. מתוך הרגשה בריאה של יהדות, אדם מכיר שראשון קדמון יהיה מיוחד? אז תבוא עכשיו ותגיד, ועד שלא ראיתי את זה במו עיניי, שנים שמעתי, הרבה זמן שמעתי את הרב טאו, דבר עד שיום אחד, לא רוצה להגיד איפה ומה, ראיתי דבר כזה, ראיתי עבודה שנותנים לעשות, ומביאים פירוש של החיסקוני, ופירוש של הברבנל, וזה פירוש של איזה גוי. וצריך להשוות בין הפירושים. עד שלא ראיתי זאת, לא האמנתי. מה זה האמנתי? האמנתי, הרב טאו דיבר על זה הרבה. אבל זה הגיע לי, קרוב מאוד אליי, זה הגיע. האמנתי, עשיתי באמת, אז עשיתי רעש גדול. הדבר הזה. אמרתי, מה, תגידו, נפלתם על מקום, מוסד חשוב? מוסד להוראה? אז זה מה שאחר כך למדו את הילדים? אתה אומר, זה נזק עצום, זה ממש יכול להזיק פה לנבחי הנפש שלנו. בנושא הזה, כן, גם הגישה, יש כזה, כן, מחלוקת, אני יודע. איך צריך להתייחס כשלומדים את האבות, מתוך איזה גישה? אז יש אומרים, תשמע, אתה צריך לתפוס שהם כמונו, מה שאומר, כמונו. הם אנשים, הם בני אנוש, כן, אנשים, ויש להם יצרים, וככל שאנחנו נוכל, גובה העיניים, אז נוכל לקבל מהם. אומר זה הרב טאו, שש, הקטנת האבות, הגמדתם ומורתם אלינו, לא תפעל זאת, לא תפעל ללמוד אותנו יראת שמיים כמו שצריך. חלילה לנו להמליך את סיפורי המקרא, כך שיתאימו למסגרת המצומצמת שלנו. אין התורה ספרות כתובה בידי אדם, המותאמת בצורה דידקטית והבחנה פסיכולוגית לליבו של השומע, לרוחו ולמוסרו. התורה דבר השם הוא, ודווקא באשר הוא, כוחו לעלות ורומם אותנו. אין לנו כלל צורך לצייר את אבותינו הגדולים והקדושים כאנשים רגילים ובינוניים, על מנת לאפשר את התקשרותנו אליהם. אדרבה, נפשו של הילד ושל המבוגר השומר על תום ילדותו, צמאה להיפגש מה מבינו כמו שהוא, הגדול בענקים. אמונתו וצימנו לאלוקים, עם מידות טובו ומסורות נפשו להגשמתם. כפי שכל אלה מצרות בסוג אדם גם בדברי חז"ל, וגדולה המפרשים הולכים בדרכם. כאן הוא מביא ציטוט מהרב זצ"ל, מקור 6 שורה 10. ומציירים אנו, לנו נשמה גדולה ענקית, לכל מלוא שאיפותיה. דווקא הציור הזה, תכף נסביר כאן, יהיה כאן איזה... מי? ממילא זה משפט מהרב זצ"ל, הציטוט פה בשורה 10. ומציירים אנו לנו נשמה גדולה ענקית לכל מלוא שאיפותיה, את תשוקתה הכבירה לחופש באור, את צערה החזק, את מחובה הנמרצה ללבון התבל, נשמת אברהם. איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל חי, לכל נשמה. כאילו אברהם רוצה להביא את העולם לכל זה. שורה 15. אם יעסוק האדם בתוכן האלוקי, באמונה, וביראת שמיים אמיתית, מתוך הכרה שדבר השם הוא עוסק, אז באמת ירוממו סיפורים אלה ויפעלו על נפשו, במספר מילותיהם ואותיותיהם, ובאופן זה בו הם מסופרים. הרב אומר את זה על, 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 על העקדה, יש פירוש נפלא של הרב זצ"ל על העקדה. משהו. תהיינו קצת פעם לשבת, ככה ללמוד את זה כמה שיעורים. היו פה רבנים פעם שלימדו את זה. פירוש הרב על העקדה. כל פסקה, דברים. אולי פעם בין העין נעשה. משהו. איזה הסבר. אז יש שם, בתפילה אנחנו אומרים, הרגעתנו זוכה וזוכה לפניך, ככתוב בתורתך. ואז מתחיל ואיך הדברים האלה. אז הרב אומר, כתוב בתורתך, יש דברים, אומר, כל כך עליונים, כל כך זה, שכמעט אי אפשר להשיג אותם, אלא ככתוב בתורתך, כמו שזה כתוב בתורה, זה פועל הכי טוב על האדם, על נפש האדם, ככתוב בתורתך. גם אומר כאן, כמו הסיפורים, מתוך כך תיוולד באדם, שלומד ככה, מתוך הרד שמיים כזאת, תשוקה כבירה, לאותה שלמות וגדלות. והיא אשר תביאו להתמודדות נכונה, והתגברות על יצריו וחולשותיו. וכשם שהועילה התורה אלפי שנים לתקן את האדם וסיגותיו, כך תועיל לנצח, לנצח אולי, לגלות בתוכנו השפעת הקודש שתועיל לתקננו. זה העניין של הגישה. יש אומרים, לא, מתוך שהם נדע שהם כאילו כמונו, נוכל להתמודד עם הבעיות שלנו. אבל הוא מהפוך. דווקא שנדע את גדלותם, אבל יש פה באיזה מקום פירוש יפה לזה. תכף אני אראה לכם. למה זה באמת ככה? זה אומר, כאן תראו ב-11 רגע. צד השני. זה, השבוע ראיתי את זה ופתאום התברר לי כאן משהו. למה באמת דווקא שאני מגדיל אותם, ואני מסתכל על לעבוד בצורה יותר גדולה, דווקא זה יפעל עליי לתקן את, את המידות שלי, ולא ההנמחה שלהם. התחדש לי פה משהו בהבנה הזאת. מתוך כן, שוב, למונת איתנו, חלק ג', אמרתי לכם, השיחה הזאת שם ראשונים כמלאכים, ב-11, לעולם יש צורך בתיקון בחירי, בתיקון מידות, בהטבת המעשים. אבל מהו הגורם שידרבן את הבחירה הטובה? בזה ההתלבטות, כן? בזה הדיון. אפשר לשאוב מרץ להטבה מוסרית, רק ידע, הצגת הרע. חשיפת חולשותיו, חסרונותיו, סכנותיו ליחיד ולכלל, לחיי הגוף והנפש. לעתים די בה כדי למלא את האדם חשק ורצון להתגבר על הרע ולמנוע את פשטותו. אבל יש דרך עניינה מזו להיאבק ברע. דרך המתאימה ביותר לתקופה של סיום הגלות, עכשיו, שאנחנו חוזרים, הוא מביא שם ציטוטים מהרב, ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש, עיסוק באבותינו הראשונים, לימוד אישיותם והלכותיהם, עיון במורותיהם ודרכם דרך פרשיות התורה בכתב ובעל פה, והעמקת התבוננות בכל כפלי קמתיהם של הפסוקים והדרשות, מתוך ידיעה רואה שעוסקים לנו בטבע הקדושה, היצוקה אף בנו בבנים, לעד ונצח נצחים, וזה כאן החידוש. אנחנו כן באים לומדים את סיפורי האבות. כן? ויש כל אדם, יש לנו בעיות, יש לנו מידות צריך לתקן. עכשיו אדם אומר ככה, אדם יכול לבוא ולהתייחס לרובד החיצוני שלו. הרובד החיצוני שלו זה הבעיות, זה היצרים. והוא אומר, תשמע, בשביל לתקן את היצרים האלה שלי, כן, אני צריך לדעת שהם היו כמוני. ואם היו כמוני, אז כמו שהם התמודדו, גם אני אתמודד. זה התבוננות חיצונית. אבל האדם, כשהוא בא ורוצה לתקן, הוא צריך לדעת מי אתה, מה אנו, מה חיינו. ואתה צריך לדעת שבתוכך, כן? קיימת אותה נקודה סגולית, ואתה המשך של אברהם יצחק ויעקב. אתה המשך, נכון? יש בך סגולה, אז בעצם בנו תמון אותם יסודות שהביאו אותם לגדלות הזאת. ורק כשאני אסתכל עליהם מתוך הגדלות הזאת, זה באמת יתקן את הפנים שלי. כי בפנים שלי, אתה מבין? זה התחדש לי, כאן זה כתוב פה. בפנים שלי נמצא אברהם יצחק ויעקב. הגדול, העליון הזה. כמו שכתוב בתורה. אז לכן רק... אבל בתוכך נמצא, זה מה שאומר, ההכרה הזאת, שמי אנו מה חיינו, הכרת עצמנו, שבאמת בתוכנו תמון אותם יסודות של האבות, היא אשר באמת תפעל עלינו לתיקון, דווקא מתוך התבוננות עליונה. בואו נקרא את זה רק שנייה את השורה הזאת עוד פעם. שורה 6, מקור 11. עיסוק באבותינו הראשונים, לימוד אישיותם והלכותיהם. זה האבות, וזה הנבואה, וכולם. עיון במאורותיהם דרך פרשיות התורה בכתב ובעל פה, והעמקת בנות בכל כפלי תודיהם, מתוך ידיעה ברורה, שעוסקים לנו בטבע הקדושה, היצוקה גם בנו, בבנים, לעד ונצח נצחים. הכרה זו את עצמנו, ידיעת הטבע העליון שלנו, שכל הטוב והשלמות והקדושה והתורה טבועים מושרשים בו, הם יחוללו את המהפך אשר יביא לתיקון המעשי. דווקא בדור הזה, עוד פעם הוא מדגיש, לאחר שדעת אומה בכל כך מחוסר רוחנים, ולשכחה ממנה הכרת ערכה ומהותה, נדרשת כאוויר לנשימה חזרתנו למה שאנחנו. הכרתנו השלימה את עצמנו, תודעת גדלותנו ומונה בטבע הטהור שלנו, הם יהיו הכוח המכריע בהטבת הבחירה. זאת הייתה דרכו בקודש של מרן הרב זצ"ל והדרכותיו ותלמידיו, להרחיב ולהעמיק העיון בתכונת כנסת ישראל ומהות חיי הסגולית העצמית, תוך עיסוק בספרי היסוד, מהם מתבאר סוגיה זו. כוזרי, מהר"ל, דרכם אנחנו לומדים נכון להתבונן באבות. זו הייתה דרכו של רבנו בשיחותיו ושורה לשוב ולהיפגש עם אבותינו, עם הטבע העצמי שלנו, בהזכרת וביאור מאמרי חז"ל, המונים את מעלותיהם של ישראל. לכן יש ספר, עכשיו יש יהודי שמוציא, הוא כותב ספר שופטים בגובה חז"ל, הרב ישראל רוזן קוראים לו. ספר זה בגובה חז"ל, לא בגובה חז"ל, בגובה חז"ל. זה מה שבאמת ייתן את, את התיקון היותר שלם, יותר אמיתי. ופה, מה שדילגתי, שוב, דברים, הכל קשור לאותו עניין, שהרבתה הוא שם, זה היה בהתחלה, הוצצה כחוברת, כתבתי פה חוברת, מזמן, היום כבר יש ספר, אז צדיק מאותו יחיה, על הבירור הזה, למה צריך ללמוד תורה, לא במקומות כאלה שהם רוצים, הנה, תראו כאן בתשע, הוא מביא דוגמה, כבר מזמן צריך להגיד מה אומרים הרמב״ם, הרמב״ן ואבן עזרא, ולצידה, מה אומרים אבות הכנסייה? זה ממש הביאו לו ממקומות דתיים, אני מדבר, כן? לא חשוכות, במקומות דתיים, ככה מביאים לך, יש לך שאלון, או יש לך מקורות לעיון, שצריך לעשות עבודה, נותנים לך אלו בצד אלו. הוא ממש אמר, זה חורבן התורה, זה משהו פה. ועוד יותר, הוא מצא אנשים שקרובים לדברים, הביאו לו, לא הבאתי את זה כאן, איזה מכתב שהוא מצא שגורמים נוצריים מעורבים בדבר הזה. שמה? אני אקריא לכם רגע ממקור אחר שלא הבאתי כאן. הביאו לו מכתב של אנשים שקשורים לאיחוד, הם אמרו ככה, יש בעיה, הבעיה, כן, הכוח הבעייתי היום במזרח התיכון, במדינת ישראל, שמפריע ליצור פה חברה, מזרח תיכון חדש, כן? הם דווקא דתיים הלאומיים. הם מאמינים בארץ ישראל השלמה, בחזון הזה, והם לא נותנים פה ליצור משהו אחר. אותם צריך, אומרים.
להתנתק.
כן. אז איך עושים את זה? אז הנה, הוא מצא מכתב שכתוב ככה. מתוך אחד ההסכמים הללו, ההסכם בין האיחוד האירופי לבין ארגון מפנה.
איפה זה?
מה? לא, אין את זה אצלכם. יש לי כאן בדף אחר. מטרת פרויקט זה לעודד קהילות של דתיים ומתנחלים בישראל לשנות את דעתם הנוכחית והשלילית לגבי שלום ודמוקרטיה. ככל שמתקרב הסכם סופי עם הפלסטינאים, הדבר החיוני אין ליציבות הפנימית בישראל ואין להשתלבות בשלום מתוך האזור וכו'. עכשיו, הוא מביא כאן, מכון מפנה הזה, אשר עד עכשיו, מכון זה יוכל להתקרב אל הגרעין הקשה שלהם, שמתגורר בגדה המערבית, עולה לו תומכים בחוץ וחוגי המתנחלים, ולהציג את דרכי השלום בפני אוכלוסייה זו, שהיא אנטי השלום, קהל המטרה הוא תלמידי תיכון, חבר תנועת נוער, תלמידי ישיבה, לחדור למבצר הפנימי ביותר של החינוך הלאומי דתי, בתוצאות צפויות, כקבוצה פנימית של פעילות שחוד יכול לחדור לתוך המבצרים החוגים הדתיים הימניים, להציג פנימית הרעיונות הבסיסיים של שלום ודמוקרטיה, ולהתחיל ליצור שינוי בעמדה של החוגים הללו, שמתנגדים הן לשלום והן לשלטון החוק הדמוקרטי. הפרויקט הזה פונה לאליטות, מורים דתיים לאומיים, מדריכים, אנשים רגילים, ועל כן יש לו פוטנציאל גדול בהרבה. ככה הוא הביא, כן, הוא אומר פה, והם כותבים, צריך להמם כל ההדגשה הגלויה של המעורבות הישרה של הקהילה האירופית בפרויקט הזה.
זה מסמך
רשמי
של מדינת ישראל, או שהוא של
קבוצה מסוימת? קבוצה מסוימת, לא שהממשלה חייב את זה, אבל שכוחות כאלה באו ואמרו להיכנס לתוך זרמים שלנו, ולכן בתוך מיני מקומות חינוך דתיים, כשלא ראה, נכנסים הדגשות האלה וזה, כדי לחבל בציבור שלם, כי אומרים, אם הגישה של התנ״ך, מה מחזיק אותם? הגישה לתנ״ך. אז אנחנו אותם עם גישה חדשה לתנ״ך. ומזה, ממילא כבר, ננמיך את ה... כן, הדברים... הוא אמר, כשהיה מדבר, זה אומר, זה יראה לכם דברים שאני כאילו מדמיין, לא תאמינו, אבל ישב, יש עוד הרבה, דני גם שמע פעם שיחה מאוד מאוד רצינית ממישהו, מחוגים שממש הביא, ממש זה לא פשוט הדבר הזה. כל פנים, לנו ולענינו, מה שאנחנו רוצים, באנו לתקן, כן, איך אנחנו לומדים, כן, קודם כל לדעת. להתייעץ עם תלמידי חכמים, לא יודע, כשהולכים, יש מקומות ברוך השם מתוקנים, לא שהכל זהו. אבל להבין את המשמעות החמורה, כשאני הולך ללמוד תורה, לא מהאנשים שהם, בטח לא מהאנשי קודש, לא מהאנשי זהו. האם יש רבנים שגם שותפים לזה? טוב, אז זה צריך עוד בדיקה. אבל קודם כל יש, 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 יש דבר ברור, כן, שצריך לדעת את ההבדל בין זה לזה, איך לומדים תנ"ך, תורה. יש לך איזה משהו אחר שאתה צריך ללמוד טוב, אני לא אומר שאין דברים שאפשר ללמוד מקום אחר. אבל תורה לומדים בית המדרש, כן? תורה, תנ"ך, זה שייך לקודש. זה מה שכאן למדנו מהרב ציודה, מהרב טאו. בסדר, לא אמרתי שכל מקום הוא זהו, לכן לא הזכרתי שמות ולא אמרתי מה זהו. כל אחד ישלח את התלמיד חכם, הרב שלו, וישאל אותו איפה לומדים.